שלום לכולם ושבוע טוב, אנחנו בפרשת ויחי, זו הפרשה האחרונה של ספר בראשית. אז מה היה לנו עד עכשיו? מה שלמדנו בפרשות הקודמות, שבספר בראשית בעצם עוקב אחרי חודש תשרי, החגים של תשרי, ובחגים של תשרי אנחנו עוברים את השיפוץ הרציני שהבורא מפרק אותנו, מרכיב אותנו מחדש, כדי שאנחנו נוכל להתחיל את החיים שלנו כל שנה מחדש, ממקום של תקווה חדשה, הסתכלות חדשה וכן הלאה. ואז, כמו שאתה לוקח את המחשב, אתה נותן אותו למעבדת תיקונים, כי הוא איטי מדי, מלא וירוסים וכן הלאה, ואתה עושה לו פירמות, אותו דבר הוא עושה גם לנו. ואז קורה המצב שצריך להוריד את התוכנות המשודרגות, ולמדנו שבחודש, שבכל החודשים האחרונים, משמחת תורה עד היום, קראנו ספר בראשית, ובעצם למדנו איך להפעיל את החסד שזה אברהם אבינו, ואת הגבורה ואת הדינים, שזה יצחק אבינו, ואת התפארת שזה הסינתזה, ולמדנו איך להוציא לפועל את זה עם יוסף הצדיק, ובשבוע שעבר בא העניין של יהודה, שיהודה והיגש יהודה, שזה בעצם האדם, שעדי המסירות נפש וההתעלות וכן הלאה, הוא מתחבר, מחבר את העולם הזה, עם העולם התחתון, עם העולם העליון, העולם החומר, העולם השכל, ההיגיון, עם העולם הרוחני, ורק על ידי זה, ולא יכול יוסף להתאפק, האורות נפתחים, וכל השפע זורם לעולם. אז למה צריכים את הפרשה הבאה? הפרשה הבאה היא בעצם היציאה לפועל של הכל. פרשת ויחי, הפרשה הכי קצרה בספר בראשית, 85 פסוקים, שזה במשהו כמו קצת יותר מהחצי של הממוצע. אבל מה זה 85? אם אנחנו לומדים קבלה, 85 שזה פי-היי, פי. אז אם יש לנו חמישה חמושי תורה, שזה כתר, חוכמה, בינה, זנפין ומלכות, חמישה, פרצוף שלם, אז ברגע שאני רואה את המילה פי, אני יודע שמלכות זה, שפי זה מלכות, יציאה לפועל. ולכן היציאה לפועל של כל הספר זה ויחי. איך אנחנו רואים את זה? זה בעצם המטרה של השיעור של היום. איך אנחנו בעצם סוגרים את ההורדה של התוכנה של ספר בראשית, ומכינים את עצמנו לקראת המסע של החיפוש האישי, שמתחיל עם תחילת ספר שמות. אז איך אנחנו עושים את זה? קודם כל, ויחי, בפשט, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. למה חשוב לי לדעת כמה שנים? כי אנחנו יודעים ש-17 התחלנו גם עם יוסף. יוסף בן 17 שנה שאנחנו פוגשים אותו. 17, זה רומז לנו שכל מה שהולך להיות אל תדאג יהיה לטובה. כי 17 זה טוב. בגימטיה, טוב. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, הנה הוא מגיע לטוב במצרים. תראו, כל חייו, יעקב נמצא בקונפליקטים אדירים, מסכני חיים רוב הזמן. עם אח שלו, כל הסיפור של המשפחה שלו, אחר כך עם דוד שלו, אחרי זה עם דינה, עם יוסף, טירת רחל, זה פשוט קונפליקטים אדירים, והוא צולח את כל אלה, לא כל כך בקלות, ממש בקושי. פה זה הפעם הראשונה שזהו, איפה? במצרים. הוא חי טוב, הוא סוף סוף הוא חי, ככה בפשט. כסוף סוף הוא חי. בניו סביבו, יש מספיק כסף, יש מספיק אוכל, הבן שלו מלך מצרים, הכל בשקט, אין ריבים. יוסף הוא השליט, אתם יודעים מה? יוסף הוא השליט בכוח של מי? בכוח של האחים שלו, בכוח של המצרים. בכוח של המצרים. לכן האחים שלו לא מעיזים לערער, נכון? כי זה לא שהוא נבחר דמוקרטית על ידיהם. הוא מונה על ידי פרעה להיות מלך מצרים, על זה אי אפשר לערער, אז הכל שקט. אין שום לא פוצה פה ולא מצפצף, לא צובח ולא, אין מחריב. הכל, ממש אין פה שום בעיה. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אנחנו מדברים על זה כך, מצד אחד. מצד שני זה לא פשוט. כי אם אנחנו נכנסים לזה יותר לעומק, אנחנו ברור שרשי תמיד נותן את הרמז. אז היינו חושבים שרש יגיד, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, הנה ויחי, הוא סוף סוף חי. זה לא מה שרשי אומר. רשי מביא לנו בעצם את הזוהר. רק שאם אתם זוכרים, בזמן של רשי, המאה ה-11, עוד אסור היה לדבר על הזוהר. היום שיש לנו את הזוהר, אנחנו רואים שהוא מצטט מהזוהר. מה כותב הזוהר? ויחי יעקב בארץ מצרים, מפני מה פרשה זו סתומה? מה זה פרשה סתומה? כל פרשה בתורה מתחילה אחרי רווח, פסקה חדשה. הפרשה היחידה שלא מתחילה אחרי רווח זה פרשת ויחי. בין המילה ויחי למילה האחרונה מאוד בפרשת ויגש, יש רווח של אות אחת. אין רווח של פסקה חדשה. זה אומר דרשני, נכון? למה כל הפרשות וזאת לא? אז אומר, שואל הזוהר, מפני מה הפרשה זו סתומה? רבי יעקב אמר, כי בשעה שמת יעקב נסתמו עיניהם של ישראל. רבי יהודה אמר, לפי שאז ירדו לגלות והשתבדו בהם. כלומר, שאז התחילה שיעבוד. הרי כל זמן שיעקב חי, המצרים לא עזרו לגעת בבני ישראל. אבל הטקסט אומר, בשבוע הבא של שמות, שויקם מלך במצרים שלא ידע את יוסף. כלומר, השיעבוד התחיל אחרי שיוסף נפטר, לא אחרי שיעקב, אז יש פה סתירה. רבי שמעון אמר, לפי שכתוב למעלה, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויחזו בה, ויפו, וירבו מאוד, לכן כתוב מיד, ויחי יעקב, כי אין ראוי להפריד בין זה לזה. כי כמו שהם היו שם במדני מלאכים, וקיבלו תענוגים מחמדים לעצמם, כמו כן גם יעקב היה שם במדני מלאכים, בתענוג וחמדה לעצמו, על כן לא נפרדו הפרשיות זו מזו. גם מוסיף הזוהר, ויחי יעקב אמר רבי שמעון, שרי כל ימיו ניקרות עליהם ויחי, לפי שכל ימיו היה בצער. שלב כתוב, לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. אבל אחר שירד למצרים נקרא ויחי, כי ראה את בנו מלך, ראה את כל בניו זכאים וצדיקים, כולם בתענוגי ומדעני עולם, ישב ביניהם כיין הטוב השוקט על שמריו. אז למה רשי מתחיל עם העניין? שזה היסטורית לא נכון, מהטקסט גם זה לא נכון. נסתמו עיניהם ברגע שהוא מת, כולם נכנסו לשיעבוד. דבר אחר, ועוד פעם דבר אחר אמרנו, זה עוד פעם לשון של הזוהר, לא תמצא את זה מקום אחר. אין פה מחלוקת, יש עוד הסבר. שאומר, ההסבר הזה מוסיף על הקודם, הוא לא סותר. דבר אחר, אומר רשי, שביקש לגלות את הקץ לבנה ונסתם ממנו. כי בהמשך של הפרשה, יעקב קורא לבניו, וקורא, יש פה דבר מוזר. פרק ממתת, פסוק א', ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. היקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. איך זה ממשיך? ראובן בחורי אתה כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עוז, פחז כמים על תותר, כי עלית משכבי אביך אז חיללת יצועי עלה. שמעון ולוי, אחים, כלי חמאס מחרותיהם. בסודם, אל תבוא נפשי. איפה פה אתה? חשבתנו שהוא הולך להגיד לנו את מה שיקרה באחרית הימים. הוא לא אומר שום דבר על אחרית הימים. מה אומר המדרש? כולם מתייחסים לזה. יעקב חשב שהנה הוא הולך להגיד לכולם מה יקרה באחרית הימים, ופתאום נסתמה לו הנבואה. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? האם זה סיפור... מה שנקרא, אין המקרא יוצא מידי פשוטו, עדיין זה אומר דרשני. שני דברים אנחנו מבינים פה, ואולי שלושה, רק מהמשפטים האלה. דבר ראשון, בוא נסתכל על אברהם ושרה שהיו אנשים ממדרגה גבוהה במיוחד, כי הם היו לבד נגד כל העולם, הם ייסדו את האב טיפוס של החסד נגד כל העולם. העולם לא הבין מה זה חסד. עד היום. אתה רואה בן אדם שמתנהג בחסד, רוב העולם יגידו, פרייר. תעשה לביתך, מה אתה עושה חסד לאנשים? נכון? צריך להיות ברמה רוחנית מסוימת, כדי להיות במקום שאתה עושה חסד, וזה לא מעניין אותך איך מסתכלים עליך שאתה פריה וכן הלאה. למה? אתה יודע שאתה עושה את זה לעצמך, כי אתה מתחבר למקומות מדהימים שאתה עושה חסד לזולת. וזה שהם רואים אותך כפרייר, זה ממש לא מזיז לך. אבל זה אחרי שאברהם כבר עשה את זה. היום אתה רק הולך בעקבותיו, אתה רק לוקח את התוכנה של אברהם, ואתה משתמש בה, מישהו כבר נלחם, מישהו כבר נשכב על הגדר בשבילך. אותו דבר עם יצחק ויעקב. שלושת האנשים האלה שהיו אנשים בעלי שיעור קומה אדיר. וזה לא רק הם, אברהם בלי שרה, לכן יש שלושה אבות, ארבע אמהות, נכון? יצחק בלי רבקה, יעקב בלי רחל ולאה וכן הלאה. זה לא. כל אלה עברו חיים קשים מאוד. וזה סותר את התפיסה הפשטנית, שאם אני בן אדם טוב, אז מגיע לי שיהיו לי חיים קלים ונוחים. באיזה גיל מגיע יעקב למקום הזה? בגיל 137. חבר'ה, יש סיכוי. יש סיכוי, רק צריך סבלנות ולהגיע לגיל 137. יש לכם סבלנות? אין בעיה. אין בעיה, אנחנו הולכים על זה. התפיסה פה היא מאוד ברורה של ספר בראשית. אנחנו לא באנו לעולם הזה כדי לעשות טוב ושיהיו לנו חיים קלים ונוחים ונעימים. זה לא התפקיד שלנו. למה? נו, הסיפור הידוע של רבי חייא שעולה לגן עדן להיפגש עם רבי שמעון. ושם הוא שומע שבגן עדן יש מקום רק למי שהפך את החושך לאור ואת המר למתוק. נותנים לך לימון, תעשה מזה לימונדה. מה זה אומר? שאם אתה בא לחיים ואין לך לימונים, איך תעשה לימונדה? אם אין לך מר, איך תעשה מזה מתוק? אם אין לך חושך, איך תעשה מזה אור? כלומר, אם הבן אדם עוברים לו חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה, ויש לו רק הכל מתוק ונחמד ונעים, משהו פה לא מריח טוב. מה בשביל זה באתי? מה בשביל זה באתי? סך הכל שבן אדם עוברים עליו חיים קשים, הוא חושב משהו לא בסדר איתי. משהו לא בסדר איתי. וזו תפיסה לא נכונה. לא נכונה. האנשים שבאמת עשו משהו שאפשר להגיד, הנה עשיתי משהו, זה לא האנשים שהלכו בתלם. זה לא האנשים שלא עשו גלים. זה לא האנשים שישבו בשקט ולא הניעו שום דבר. זה אנשים שפשוט נשכבו על הגדר, ונלחמו, ועברו את הקושי, ואכלו מרורים, והפכו את המרור למתוק, והפכו את הלימון ללימונדה. זה התכלית של החיים שלנו. כלומר, מי מנסה לשטוף לנו את המוח שהחיים שלנו צריכים לזרום על מי מנוחות? זה לא התפקיד שלנו, זה לא מטרת חיים שלנו. כלומר, למה בן אדם שבאים עליו כל מיני בעיות ודברים לא הולכים לפי התוכנית, זה אסון. זו תפיסת עולם של לוזרים. מה זה לוזרים? זה אנשים שלא מוכנים להרים את האתגר וליצור. אנחנו לא אמורים להיות אנשים כאלה. אנחנו לא אמורים שהחיים שלנו יתנהלו על מי מנוחות. אנחנו מורים להתמודד עם אתגרים. הרי אם היינו רוצים שהכל יהיה מי מנוחות והכל יהיה נחמד ומתוק וורוד, עם פתמים סגולים ואולי גם עם קישוטים בירוק מסביב, היינו נשארים באינסוף. רצינו להיות בורא. מי הכנס לנו בראש? החיים שלנו אמורים להיות שקטים ונחמדים וכן הלאה. לא, זה כל אמא רוצה שהילדים שלה יהיו בתוך צמר גפן. נכון? וזה בעיה. זה בעיה. לא, אי אפשר. הם צריכים להיזרק אל המים, וללמוד לשחות ולטפס וכולי ולרוץ, ולהתמודד. אתה לא חיים, אתה לא נמצא פה. זה לא הייעוד שלנו. לחיות חיים קלים ונוחים. זה לא שאני אומר שבן אדם צריך להרוס את החיים שלו. זה גם לא אומר שאם יש לך משהו טוב בחיים, צריך לזרוק את זה בפח הזבל. אבל חסר מצבים שבן אדם מביא על עצמו מר, עצם זה שאתה יוצא ואתה עוזר לאנשים אחרים שמר להם. זה לא קל. מה, אתה היית מעדיף לשבת בבית, על הקורסה הנוחה, עם סמיכת פליס כזאת נעימה, ולראות סרט אחרי סרט אחרי סרט, ונעים והכל נחמד, וככה תתפגר לך בשקט, ואף אחד לא שים לב רק שהריח יטריד את השכנים. ואז השכנים יהיה מר. מי הראשון שיצא מהנוח שלו, ויקרא למשטרה שיש פה משהו פה לא בזה מריח טוב. אתם מכירים את המצבים האלה? לא, מה נתלונן, מה זה? זה השקפת עולם שונה לחיות. ספר בראשית לא מטיף לנו לחיות חיים שקטים, בינוניים, חסרי פעילות. ספר בראשית אומר, באת לעולם כדי לעשות מהפכות, כדי לשנות משהו. אם העולם אותו דבר כשהלכת כמו שבאת, בשביל מה באת? סתם. לאכול אוכל, להשאיר זבל. זה הרושם שהשארת על כדור הארץ, שקילית את המשאבים שלו. ושוב, זה לא אומר שבן אדם צריך לזרוק את כל מה שטוב לו בחיים, אבל חסר מרירות בעולם, חסר חושך שאפשר להעיר. חסר לימונים שאפשר להמתיק אותם. לא חסר, רק תצא מהקופסה. ושאנחנו יוצאים מהקופסה, אנחנו יוצרים, אנחנו מרגישים שהנה, עכשיו מי שמכיר את החוויה הזאת, עכשיו אני מבין למה נולדתי, זה הטעם החיים. הטעם החיים זה לא לחוות את הלימונדה שמישהו אחר חלט לך וירבב לך עם, לא יודע, עם כל מיני ממתיקים בריאים, לא בריאים, לא משנה מה. זה לא התפקיד שלנו. ולהוכיח את זה, בואו נקרא קצת את הזוהר על פרשת, על המילה ויחי. הרי הזוהר פשוט זורק את האמת בפרצוף. לא תמיד כל כך מהר כמו שפה, אבל פה הוא לא לוקח אותנו סחור סחור כמו במקומות אחרים, הוא ישר נכנס לזה. למה? הוא אומר, טוב, עברנו את כל הספר בראשית, הגיע הזמן להגיד את האמת. אם נשארתם עד עכשיו, אז כנראה שאתם יכולים לשאת את האמת. ויחי יעקב בארץ מצרים, אמר רבי יוסי, ליבו של יעקב ראה בנבואה במצרים, שבניו יהיו בכמה גלויות. דיינו כל הגלויות, שעד אתה ועד הקץ הוא זמן ביאת המשיח. כלומר, לא רק עד הזמן של כתיבת הזוהר לפני 2000 שנה, יעקב ראה עד סוף כל הדורות. דרך אגב, גם דוד המלך ראה עד סוף כל הדורות. איך הוא ראה את כל הסוף, וגם משה רבנו ראה עד סוף כל הדורות, כל אלה. על דוד המלך כתוב שדוד המלך היה מתפלל על כל ישראל. על הבריאים שלא יאכלו, והבריאים שיתרפאו, ועל צורכיהם שיתמלאו, ועל כל פרנסתם, עד סוף כל הדורות. כלומר, הוא לא רק התפלל על אלה שנמצאים פה, ותמיד, כלומר, הוא ראה את כולם. לכן אמר דוד המלך, חי וקיים. נכון? חי ויחי. מתי אתה חי? שאתה לא עסוק בלחיות לעצמך בלבד, אז אתה חי. כשאתה עסוק עם עצמך בלבד, רשעים בחייהם נקראים מתים. זה לא חיים, זה מוות. למה? כי אתה סוף. ומה זה רשעים? הבן אדם לא רצח אף אחד, הוא לא התעלל בקטינות, לא יודע. רשע זה פשוט, רב השלג מגלה לנו, זה רצון של עצמו. כל כך פשוט. כל כך פשוט. ולא הגיע יעקב אל הנבואה של ויחי, אלא במצרים. והיא נבואה חשובה, שלא התנבאו כמותה, ולא הגיע לשום איש מבני הנביאים, אלא לו ולמשה בלבד. במשה כתוב, כי לא יראה אדם וחי, אמרנו גם דוד המלך חי וקיים, וביעקב כתוב, ויחי יעקב. רק אצל דוד המלך זה היה רוח הקודש, זה מדרגה אחרת של נבואה. ויחי פירושה נבואה יורדת מנערה מהירה שהיא התפארת. והסברנו את זה כבר בשנים קודמות, ישנן חמש מדרגות של חיים. המדרגה הנמוכה ביותר נקראת נפש. מה זה נפש? שאין הבדל בין בעל הנפש לבין בעלי חיים.
אדם הוא הנפש?
כן, אדם הוא הנפש. בגלל זה לא אוכלים את הדם, כי אני לא צריך את הנפש של הבעל חיים שאני אוכל. יש לי בעיות מספיק עם הנפש שלי. למה? כי הנפש שלי, כמו כל בעל חיים, מושכת אותי למה? מה כבר, האם ראיתם פעם פרה רואה באחו וחולמת להיות משוררת מפורסמת? אם היא הייתה באמת חולמת, היא הייתה בורחת מן האחו ומגיעה לכל מיני, ומתחילה, מחפשת משהו, לא, פרה, יש לי רואה בנחת, יש לה סבלנות ללעוס, וללעוס, וללעוס, ושום דבר לא בוער לה. נכון? יש לה נפש. נפש זה אומר, אני פה כדי לתחזק את זה שאני פה. לא מעבר לזה. אני לא אף פעם מנסה להיות משהו שאני לא עכשיו. זה נפש. אבל יש מדרגה שנקראת רוח. רוח זה שהאדם מנסה להיות משהו שהוא לא. איך אתה יודע להיות משהו שאתה לא? זה בעל נפש לא יכול לדעת. רוח זה אתה מדמיין מישהו שאתה רוצה להיות, שזה לא אתה, ואז אתה מתחיל לחפש ולהניע, ואתה, לכן בערבית רוח זה ללכת. לכן אומרים שבני האדם רוחניים נקראים בגמרא הולכים. ללכת. אתה לא יכול לעמוד לשבת באחו, אתה לא, אין לך סבלנות. לשכב בטן גב על שפת הים, מתחת לצי הקוקוס, ולהחליט, אך, אם יכולתי להישאר ככה כל החיים, למה צריך לסיים את החופשה ולחזור לעבודה? ואם כבר הוא חולם, יש לו חלום, מה? לעשות המון כסף, ובגיל 30 לצאת לפנסיה, שלא צריך לעבוד יותר. ואז אני אוכל לעשות בטן גב, מתחת לדקלי הקוקוס על איזה אי אקזוטי. זה נפש. זה נפש. אין לך שום חשק להיות משהו מעבר לחמשת החושים שלך, ולכן כמו שפרה אף פעם לא יכולה לדמיין ולנסות להיות משהו שהיא לא, ככה גם בן אדם שהוא בנפש. רוח זה כבר מצב שאתה מתחיל מסוגל לדמיין מצבים דרך שמעת אנשים, פגשת אנשים, קראת ספרים וכן הלאה, ואתה מתחיל, זה נקרא רוחניות, אתה מתחיל להיכנס ללחץ, מתי אני אהיה הבן אדם שאני אמור להיות. ואז אתה מתחיל ליצור, לצאת מהקופסה, לקפוץ מעל הפופיק, לעשות דברים שהם לא נוח ולא נעים וקשה, ואתה מקריב את הבננה ואת הקוקוס ואת החוף ים, ואנשים מסתכלים, למה אתה סובל סתם? מה אתה עושה? מה מציק לך? מה זה הקוצים שיש לך בישבן? לא טוב לי מה שאני. הרי אלה אנשים משך ההיסטוריה שהניעו את כל האנושות קדימה. כאשר רוב המין האנושי סביבם, צחק עליהם, נלחם בהם, קלה אותם, הם יטרידו את כולם, מה אתה מנסה לעשות גלים? אבל פי כן, נוע תנוע. נכון, זה הסיפור. זה כבר הרוח, שבן אדם מוכן בשביל אידאות לסכן את הנוחיות, את המרק שלו, ואת התפוחי אדמה שלו, ואת המכונית שלו, ואת כל, ואת הפנסיה ששמורה בה, שכבר יש לו הפנסיה תקציבית, כל הדבר, הוא מוכן מסכן את זה בשביל איזה רעיון, שממש מסכן את הגוף ואת הנוחיות של הגוף. זה מה שאברהם, יצחק ויעקב עשו עם נשותיהם. והם הלכו ומרדו בהכל, וזה רוחניות. זה לא אומר שבהכרח אתה צריך לוותר לפנסיה, אם אתה רוחני אתה צריך לוותר לפנסיה. לא. אבל, יש לך משהו יותר חשוב מזה. אחר כך יש נשמה. במדרגה יותר גבוהה נקראת חיה. כוח החיות. ויחי יעקב, יעקב הגיע למדרגה הזאת שנקראת חיה. גם משה, איך אנחנו יודעים? כי לא יראני האדם וחי. למה ברוי אומר את זה למשה? הראני נא את פניך. המשה רבן, לא מספיק לך? לא מספיק לך, הייתה לר סיני, 40 יום 40 לילה, ואף ילוד אישה לא הגיע למדרגה הזאת. לא, אתה רוצה עוד? ברור, שאתה מגיע למדרגות כאלה, יש לך תמיד טעם של עוד. אם אתה לא זז קדימה, אתה מת. אתה חייב כל מה לייצר את עצמך מחדש. שניהם הגיעו למדרגה הזאת. הם הגיעו למדרגה של חיה שנקראת מדרגה של נבואה של אספקלריה מהירה. היכולת לראות את העתיד, כמו שבן אדם מסתכל על מלאך, על מסך, טלוויזיה, זה כבר לא HD, יש כבר יותר מזה, נכון? איך קוראים לזה כבר? הרזולוציה יותר גבוהות. 4K. מה? 4K. אתה רואה את זה ברור בצבע, בסוראונד סאונד וכולי, ואתה רואה את המציאות איך שזה הולך להיות. זה המדרגה של נבואה של יעקב ומשה. איך? ואדבר בו ולא בחידות. למה לא בחידות? חזקאל הנביא, בן אדם, מה אתה רואה? סיר נפוח אני רואה. עץ שקד אני רואה. עצמות יבשות אני רואה. בן אדם, העצמות האלה יחיו? השם אלוקים אתה ידעת. מה אני יודע? אני זה הכל. נביא פשוט. אני רק רואה סמלים. לא אצל משה ויעקב, הם לא ראו סמלים, הם ראו את זה כמו שזה. אוקיי? עדיין. וזה אמרו, אומר הזו, ולא מתה לנבואה דברכי אלא במצרים. הוא לא הגיע, הוא לא נגע במדרגה הזאת של נבואה, אלא במצרים, שמה זה מצרים? שם נאמר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. על כן לא הגיע לו הנבואה אליה במצרים, שהוא אחוריים. מצרים זה מקום גיאוגרפי, ומצרים זה גם שם של מצב תודעה. מצב תודעה שלא במקרה, מה השורש של המצרים? מם צדיק רייש. מיצרי, מקום של צר. ראיתם פעם מישהו שמגיע למדרגות גבוהות בלי שהיה לו צר? לא, אין כזה דבר. מתי אנחנו משתנים? באמת שטוב לנו ונחמד לנו? או הייתי בחופשה, מה?
אין סיבה להשתנות.
אין שום סיבה להשתנות. למה שאני אשתנה? מה רק ככה? מתוך הלחץ, ולכן אדם רוחני, להבדיל מאדם לא רוחני, איך יודעים מה ההבדל? אדם, זה, איך אומרים, איך מנסים את הבן אדם? איך בודקים את הבן אדם? שלושת הקף עם כוסו, כיסו וכעסו. אתה מכניס את הבן אדם למיצר, ואתה איך הוא מגיב? האדם הלא רוחני, מגיב בצורה של תלונה, כעס, התרעמות, התמרמרות וכן הלאה. האדם הרוחני, אומר, או! לחץ וצער, זה הזדמנות לגדול. אתה בכלל רואה את המציאות אחרת לגמרי. סוג אחר לגמרי של תפיצת מציאות. איך מסתכלים עליך הסביבה? האדם התחלק על השכל. שתגע. אתם יודעים מה, במזרח התיכון לא מתעסקים עם הג'נונים. נכון? עם משוגעים לא מתעסקים. טוב מאוד. אבל לצרינו הרב, החברה עדיין, בנורמות של החברה, זה לא מובן. כי האנשים שהם באמת מצליחים, זה אנשים שמנצלים את כל הצער והלחץ והכאב כדי לגדול. ולא עושים את זה על ידי תלונות. ולחפש מי השם. הם לוקחים אחריות. משה רבנו ויעקב אבינו, שניהם הגיעו למדרגה הזאת. איפה? במצרים. מה זה אומר? אתה חייב את המצב של האחוריים. זה כל המסר של ספר בראשית. מתוך נועם ושקט ונחמד, בן אדם לא גדל. הוא לא צומח. אז כמו שאמרתי שוב, זה לא אומר שבן אדם צריך לזרוק את הפנסיה שלו, את החסכונות שלו, את ה... וללכת לגור במדבר או ברחוב וכן להיות הומלס או משהו כזה. חסר תחומים בחיים שבן אדם יכול להתד, להתגיר את עצמו. בעזרה לזולת, אם זה בתחום של התנדבות או בתחום מקצועי. אדם שלא לוקח סיכונים, לא יכול לעשות קריירה. זה הבדל עצום. לרדת למצרים זה סיכון נוראי. נכון? לחזור מסיני למצרים זה סיכון נוראי למשה. הרי יכלו להרוג אותו שם. אל תשכרו, הוא ברח משם, כי היה גזר דין מוות עלוי עליו. מה חסר לו בסיני? הוא רואה צון, מדיטציות, הוא מתחבר לעולמות העליונים, פתאום להיכנס לפוליטיקה? הוא לא רוצה. בגלל זה הוא נבחר. בגלל זה הוא נבחר. כי אם הוא היה אחד כזה ש... בורא עולם, סוף סוף אתה נותן לי תפקיד, להיות ראש כל היהודים, וללכת, אני ארא לפרעה, ו... רגע, אולי זה לא תפקיד בשבילך. לא תפקיד בשבילך. אותו דבר שנאמר על הבעל שם טוב. בגיל 40 מתגלה לו אליהו נביא ואומר, יצא גזרה מלמעלה, אתה חייב להניג את ישראל. הבעל שם טוב ואשתו צמו 40 יום לבטל את הגזרה. למה? עכשיו להתחיל להתעסק עם אנשים. עם הצרות שלהם, עם הזה. לא יותר טוב. הבעל שם טוב היה יוצא ביום ראשון ליער. מדיטציה וכולי, עושה עבודה קשה. יום שישי לפנות בוקר הוא יוצא מהמדיטציות, מעמיס חמה או לא משנה מה, קבול על העגלה, נוסע לשוק, מוכר את זה, ועם זה עושים שבת. וכולם חשבו שהוא כל הזמן ביער, כי הוא לוקח לו זמן, הוא איתי. בן אדם איתי. ואף אחד לא ידע. היה לו טוב ככה. גיסו, האח של אשתו, היה אחת מהמקובלים הגדולים של הדור. לא ידע כלום, הוא לא הבין איך אחותי המלומדת האינטליגנטית התחתנה עם כזה אפס. הבעל שם טוב. רבי גרשון מקיטוב היה בטוח שהבעל שם טוב הוא אפס מאופס. הוא היה עושה אצלו שבת, קידוש, הוא כזה עושה את עצמו מפגר. עכשיו אומרים לו, אתה הולך להיות מנהיגם של ישראל. מה פתאום? לכן הוא יכול היה להיות מנהיגם של ישראל. כי הוא לא בן אדם שקפץ, בשבילו זה היה עוד אתגר. אוקיי, כנראה שזה השלב הבא, של להתעסק ללחצים של כולם, זה יגדיל אותי עוד יותר. אחרת אני לא יכול להבין מה רוצים ממני. נזכור, אנחנו פה כדי להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק. מטרת החיים שלנו זה לא באיזה בתי קפה אכלנו, ואיזה במסעדות שפים סעדנו, וכמה טיולי יוקרה עשינו בחוץ לדבר, זה ממש לכן פלא שבן אדם עושה את כל הדברים האלה, והוא מבין, אז למה אני לא שמח? מה חסר לי? כי הנשמה שלך צועקת, על מי אתה עובד? על מי אתה עובד? זה לא בשביל זה באנו. אתה רוצה להגיד לך את האמת? שהיינו באינסוף? האוכל היה הרבה יותר טוב. באינסוף, תספר לך משהו? היינו שם במגורי, בארמונות, שהכל עשוי מיהלומים וזהב. קנית מזרון, מה זה סופר אורתופדי? אתה רוצה שנספר לך מה היה באינסוף? זה כלום, זה חתיכת מזרון קש. מה אתה מנסה לעשות רושם על הנשמה שלך? הרי מה שאתה יכול להשיג לנשמה שלך לא משתווה למה שהיה לך באינסוף. אבל דבר אחד, לא היה לך באינסוף. לא היה לך חושך להפוך לאור. ולא היה לך מר להפוך למתוק, שלא לדבר על לימונים. לא היה שם. מי שזוכר, או מי שרוצה, תחפשו את, יש את הסיפור הנפלא של רבי שלמה קרליבך, יוסלה הקמצן הקדוש. ושם הקמצן הקדוש מגיע שם לגן עדן ואומר לרב קלמן, אבל רב קלמן, אין דלתות שבורות בגן עדן. רק המחשבה הזאת על אותם דלתות שבורות שמתחת הכנסתי את החמישה רובל, 10 רובל, כל ליל שישי, יום לפני שבת, שיהיה לאנשים אוכל לשבת. אין, זה לא קיים פה. להעיר לאנשים את החיים, זה אני לא יכול לעשות. למה? כולם פה מאושרים. אין למי לעזור. כן, אז אני יושב בשולחן עם אברהם אבינו, ועם רבי עקיבא, ועם שרה אמנו. נהדר, אבל זה... זה הייעוד שלנו. זה הייעוד. פה, שם אנחנו חיים. שם אנחנו חיים. היכולת הזאת להפוך את החושך לאור. שם החיים קורים. באחוריים. באחוריים. בחושך, במיצרים, בקושי, בקונפליקט. שם החיים קורים. לא לברוח מזה. עוד פעם, אל תהרוס עצמך את החיים, אבל חסר מקומות של חושך בעולם שבן אדם יכול להיכנס לשם כדי לעזור? חסר אנשים שצריכים את העזרה הזאת? זה בעצם המורשת של האבות לנו. אבל אם אנחנו מחפשים את השטויות, למה שטויות? עוד פעם, מה, אתה רוצה להגיד לי שטויות, בן אדם, עבד קשה שלו למבורגיני, זה שטויות? זה המודל האחרון של הלמבורגיני? אתה יודע איזה עוד מודלים ייצאו? הנשמה שלך כבר בגן עדן, היה לה את הלמבורגיני, את המודל הכי מתפתח. זה שאף באוויר במהירות האור. אתה עכשיו נוסע בעגלה הזאת של למבורגיני, שבקושי 350 קמ"ש מסוגל לעשות. מה אתה עושה רושם על הנשמה שלך? כלום עושה רושם. סתם עגלה. למה? תסתכלו על המכוניות הכי מודרניות של היום, הכי יוקרתיות של היום, לעומת אלה לפני 30 שנה. תחשבו בו 30 שנה איזה עגלות יראו המכוניות הכי הכי יוקרתיות של היום. נכון? אז מה היה לנו באינסוף? זה אתה רוצה לתת לנשמה שלך? על מי אתה עובד? לא, לא, אמרתי שלא. אבל אם אתה חושב, אם זה המנאי, זה טוב בשביל ככה, מה שנקרא, זה הפעורים של השוקולד שמפזר על ההוגה אחרי הארוחה. אמר, לא אמרתי רע. אבל אם אתה מנסה לחיות רק בפעורים האלה, אתה תמיד תהיה רעב. זה קישוט. זה פשוט קישוט. מי זה תמיד תהיה רעב? אם אתה חושב שזה מה שיעשה לך את זה, לא פלא, שזה לא עושה לך את זה. למה אתה רואה עשירים עצומים שיש להם למבורגיני אחד במוסך? למה אתה עדיין אבל צריך לקחת כל מיני תרופות נגד דיכאון נוסף על כל המכוניות האלה? אני מכיר מלא כאלה אנשים. פסיכוטים.
אבל ההגדרה שהם תלמדו אותם, לימדו אותנו, מה זה ליהנות?
אבל זה לא ענה.
זה לא...
לכן זאת השטיפת מוח של החברת האשליה המודרנית, זה לא חדש. זה היה גם בין המכבים לבין היוונים. שטיפת מוח, זה החיים הטובים. לא, זה לא החיים הטובים. מה זה אומר שבן אדם, לפי התורה, צריך ללכת ברגל, לנסוע לאופניים? לא. אבל אם אתה חושב שזה, זאת המטרה, יש לך בעיה. אתה תהיה תמיד ריקני. חיים אתה לא תחיה. זה יהיה לחיות ליד. הכי גרוע, לחיות ליד. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, דווקא במקום של האחוריים, הוא מגיע למדרגות הגבוהות האלה כמו שמשה רבינו, דווקא במקום של החושך הגדול הזה, הוא מגיע למקום הזה כי בזכות, שזה בעצם הסיומת, פה. כתר, חוכמה, בינה, זאמפין, מלכות. מלכות זה פה. מי שיודע מה זה פרצוף, בשפת הקבלה. הנה אנחנו מוצאים לפועל את כל הסבל. אבל סבל לא מישון צער וכאב. סבל מישון סיבולת, סבלנות. היכולת של האדם להכיל את האי נוחות ולבנות עם זה. עד שבעברית המודרנית הפכו את הסבל למילה שלילית. לא, סבל זה לא מילה שלילית, זה סבלנות. זה כושר סיבולת. זה היכולת של האדם להחזיק מעמד גם שכואב לו פיזית ויש לו אי נעימות רגשית, כי יש לו חזון שיותר גדול מכל הכאבים האלה. רק ככה אתה הופך את החושך לאור ותמר למתוק. בלי כושר סיבולת זה לא יקרה. למה? אתה קורס בדרך. זה מכריע אותך. ואז אם קרסת בדרך, איך תספיק להגיע למטרה? איך אומרים הרבה אנשי עסקים? פורשים רגע לפני ההצלחה. יגעת, מצאת טעמים. עכשיו, אז מה יש לנו עוד בפרשה הזאת? פרשה קצרה, כמו שאמרנו, ויש בה הרבה מאוד דברים. איך אני יודע? זוהר, פרשת ויחי, כרך שלם. אז אנחנו ממשיכים. פה הדבר הבא, שאנחנו התחלנו לקרוא, אז יעקב נותן ברכה ל-12 הבנים שלו. אוקיי? לא לפני שהוא נותן קודם כל ברכה לשני הבנים של יוסף, וממנה, הופך אותם כי ראובן ושמעון יהיו לי. הוא קודם כל הופך אותם גם כן לשני שבטים. למה זה חשוב לי? זה חשוב לי. מכיוון שזה משלים את התמונה. חסד, אברהם ושרה. קבורה, יצחק ורבקה. תפארת, יש לנו את יעקב. יסוד, יוסף, מלכות, יהודה. האם בזה מסתיים הדבר? לא. עכשיו למלכות יש חלוקה לפרטי פרטים שלה. ולמלכות, הפרטי פרטים שלה, זה נקרא גבולי האלכסון בחוכמת הקבלה, שהמלכות מתחלקת בתוכה לארבע יסודות. אש, מים, אוויר ואפר. דרום, צפון, מזרח ומערב. כל אחד מאלה מתחלק לשלושה, וזה נותן לנו את המבנה הבסיסי של מלכות העולם הזה, שבנוי על יסוד של 12. 12 חלקיקים בונים את כל החומר בפיזיקה המודרנית. הם מתחלקים, נחשו, לארבע קבוצות של שלושה. 12 מזלות יש בלוח השנה. הם מתחלקים לארבע קבוצות של שלושה. 12 המזלות האלה מופיעים בבראשית פרק א', ביום הרביעי, נבראים השמש, הירח והכוכבים והיו לאותות מועדים ולשנים. לאותות. ובפרשת במדבר שחונים השבטים שלושה לדרום, שלושה לצפון, למזרח ולמערב, הם בעצם מה? הם חונים איש על אותות. באותות על דגלם בבית אבותם. מה זה אותות? מזלות. אפילו באנגלית זה נשמע signs, אותות. מה זה אותם שלושה או 12 מזלות? אם אנחנו ניקח את עולם, העולם שלנו, ספירת מלכות, זה מתחלק לארבעה יסודות, כל יסוד לשלושה, ויחד זה נותן לנו את כל המנעד של 12 מזלות. כלומר, העולם הזה מתחלק לאותם 12 מזלות, שכל אחד בעצם זה ערוץ של אור שמגיע לעולם. ולכן, יש אנשים שמגלים את האור בצורה של טלה, בצורה של שור, בצורה של תאומים, של וכן הלאה, 12 מזלות. אבל אברהם אבינו מלמד אותנו בספר יצירה, שכל אחד מאיתנו מכיל בתוכו את כל 12 המזלות, ולכל חלק מהחיים שלנו יש איזה משהו שיוצא בצורה דומיננטית. לפעמים הקרב, לפעמים הטלה, תלוי, בשביל זה יש אסטרולוגיה. אבל זה שוב, מה זה מביא אותנו? זה מביא אותנו לעניין של הנה היא המלכות. ככה זה בנוי. ככה זה בנוי, ואתה צריך להבין איך זה בנוי. יש את החסד, את הגבורה, את התפארת, וכל אחד לוקח את זה אחרת. כי מזל טלה אצלו חסד זה אחרת, מאשר מזל שור, מאשר מזל תאומים, סרטן, אריה, בתולה, וכן הלאה וכן הלאה. כל המנעד הזה מראה שכל בני האדם, לכל אחד ממנו, יש את כל השני מסע מזלות כמו איזה קליידוסקופ כזה, מאוד מתוחכם, שאצל כל אחד יש לו מינון קצת שונה, ולכן התדר שהוא מייצר הוא ייחודי לעצמו בלבד. ייחודי לעצמו בלבד. כי זה איזה מינון של כזה וכזה וכזה, והחיבור שנוצר הוא ייחודי בזמן ובמרחב שלא היה ולא יהיה כזה. עכשיו אתה מבין שבעצם כל העבודה של החיים של האדם, זה לא רק להפוך את החושך לאור והתמר למתוק, זה, אחרי זה היה נורא פשוט, לא, זה להתאים את עצמו לחושך בטעם תפוזים, עם חושך בטעם שוקולד, עם חושך בטעם כזה, שמכיוון שכל, בכל מצב, בכל רגע, זה אחרת. כי הזמן, המרחב, המציאות, המקום הכדור הארץ, כמו באסטרולוגיה. זווית הכוכבים, כל זה רק מראה לנו שיש כל הזמן היקום משנה, כל הזמן כמו קליידוסקופ ענק, הוא משנה את האתגרים שלנו. כבר יצא לך, הסתדרת עם מצב מסוים, כבר שינו את זה, כי מה? בחודש חדש, יום חדש, תדר חדש, כל שעתיים האופק משתנה. כל כמה זמן זה משתנה וזה משתנה וזה משתנה, התדרים, הצירופים של האותיות, של המזלות. למה? לתת לנו כל פעם הזדמנות שונה להתמודד עם האתגרים שלנו. אם זה היה אותו דבר כל הזמן, היינו מתאבדים. מי שאמור. הדרך הכי מהירה להרוג מישהו זה להכניס אותו לחדגוניות. כל יום אותו דבר, אותו זה, אותו. אבל לנו יש את המחשבה, ואת החזון, ואת הראייה, שאנחנו יכולים להסתכל על כל דבר ולחיות 20 פרקי חיים בשעה אחת. כל קשור לדמיון, למחשבה, לחזון, ליצירתיות וכו'. אז אחד חי בקצב מהיר מאוד, ואחד חי בקצב יותר איטי. זה הכל קבוע באיזה תודעה האדם מפתח לעצמו. וזה גם מלמד אותנו מה זה שלום. שאמרנו, למה יוסף בסוף הפרשה? זהו, יעקב אבינו כבר נפטר, כבר נקבר במערת המכפלה. באים אליו האחים ואומרים לו, אבא ביקש שתסלח לנו. מה יוסף אני אומר? אתם צוחקים עליי. הרי אמרתי לכם, כל האל, אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשבה לטובה. אין לי שום טענות על זה. שום טענות ברגע. בכלום. אמר רב שלי, האם זה כתוב בזוהר? האם יוסף פה מתנקם באחים בזה שהוא נחמד אליהם והוא רוצה להרוג אותם בנחמדות? לא. הוא עושה את זה מהמקום שהרי הוא אחד משני מסר מזלות. בלעדיהם הוא כלום. הוא צריך אותם. באותה מידה שבמשפחה, בחברה, בקהילה, אם בן אדם מסתכל על הזולת בתור חלק מהשלם, הם משלימים אותי. למה? כי כל אחד מביא גוון שאני לא יכול להביא. מה זה מעניין? אומר הזוהר, אחד מתפלל מושך יותר מהכיוון של החסד, השני קצת מהגבורה. סטטיסטית, שיש 10, מושכים את כל הגוונים, אתה יכול לעבור את השאר. אחד לבד, יש לך רק גוון אחד, אתה לא יכול לעבור את השאר. מכירים כל מיני מפתחות עם כל מיני קומבינציות? שיש 10, יש לך את כל הקומבינציות כדי לפתוח את הקוד. שיש לך קהילה, שיש לך חברה עם סיור מוחות ומקשיבים כולם זה לזה, אלה משלימים את אלה, יש לך את הכוח של ההצלחה, שזה הכוח של האחדות, מתוך מה? שלמות. מתוך העניין של הוא תלה, והוא שור, והוא זה, ובלי אלה, אני לא יכול להשלים את העבודה, אני צריך אותם כמו שהם. אני לא צריך אותם כמוני. יש לי כבר אותי. אני צריך אותם כמוהם. כי הם רואים את מה שאני לא רואה. כי 12 מזלות, אם תסתכל שוב על החניה במדבר, כל אחד חונה מזווית. אחד, יש מדרום מזרח, יש מדרום דרום, יש דרום מערב, יש וכן הלאה וכן הלאה. כל 12 מזלות. כל אחד רואה את המציאות מהזווית שהשני לא יכול, ולכן ברגע שאנחנו נגיע לזה, שאני מבין שלכל אחד יש את הייחודיות שלו ואת השונות שלו, ואני צריך אותו ככה. ואני מעריך אותו, איך שרב השלג אומר, אני מסתכל עליו בהערכה ובכבוד, כי אני צריך אותו כזה. אני לא צריך אותו כמוני. אני צריך אותו שונה כמו שהוא. כי הוא יכול לראות את הזווית שאני לא אראה. אף פעם אני לא אראה. למה? זה לא עבודה שלי. זה לא פחיתות. שאני לא רואה את זה, אני לא אמור לראות את זה, זה הוא אמור לראות את זה. שהשלם הוא רק מתוך 12 המזלות. עוד יותר, כמה יורדים למצרים? 70 נפש, כנגד? 70, בסופו של דבר אתה צריך להגיע ל-70 אומות העולם, שכל אחד יש לו את הייחודיות שלו, ושזה אומר, כל אחד אמור לתקן את התדר שלו. אני לא יכול לתקן את התדר שלו, רק הוא יכול לתקן את התדר שלו. אני לא אמור לעשות את זה. לא עבודה שלי. מאוד קשה. אבל רק ככה יכול להיות שלום, כי המילה שלום באה מהמילה שלם. והשלם הוא יותר מסכום חלקיו. והשלם, אם חסר חלק אחד, הוא כבר לא שלם. הוא פגום. ואני צריך אותו ואותו ואותו, ואיך שחזל אומרים, כמו שפרצופיהם אינם שווים, כך בני אדם מחשבותיהם אינם שוות, וטוב שכך. ככה הם צריכים להיות, הם צריכים להיות ביחידות שלהם, רק מה, אני יכול רק לתמוך בהם,
להאמין שהם יכולים לעשות את זה בצורה הכי טובה, ואני לא יכול לחשוב בשבילהם ולהביא את הפתרונות, כי הם יכולים להביא צד של הפתרון שאני לא יכול להביא. לכן אני צריך אותם. עכשיו, כולנו יודעים, כשאני מסתכל על בן אדם ואני יודע שאני צריך אותו, אני הרבה יותר קשוב אליו, נחמד אליו, מכבד אותו, נכון? וסובל אותו, מלשון סובלנות. כלומר, אחת מנקודות המחשבה החשובות ביותר בהצלחה של האדם, זה שהאדם מסוגל להסתכל על הזולת ולדעת אני צריך אותו. מה קורה שאני יודע שאני צריך אותו? אני פועל מעבר לרגיל כדי לשמור עליו כעל נכס, ולא להיפטר ממנו כנטל. זה הבסיס של מה שנקרא שלום. שלום לא עושים בין אנשים זהים. שלום עושים בין אנשים שהם לכאורה שונים. אוקיי? שכל אחד יש לו דעה אחרת, כיוון אחר, טעם אחר. זה שלמות. מסתכל על הגוף שלי. הגוף שלי עשוי עם הרבה תאים שכל אחד יש לו את השונות שלו. כל זמן שהם חיים בהרמוניה זה עם זה, קוראים לזה בריאות. ושמתחילים לריב זה עם זה, קוראים לזה מחלה. שמתחילים להבין יותר ויותר איך בעצם רוב המחלות זה מה שנקרא אוטואימוניות. מה קורה? כשבן אדם מסוכסך עם העולם שסביבו, אז גם התאים שבתוכו מתחילים להסתכסך זה עם זה. לכן נאמר ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. וזה המסר הזה של ההרמוניה, הוא מסר אדיר שההרמוניה נוצרת בין שונויות. תלכו למשל לתזמורת שרק עשויה מחצוצרות. שם הם. מה הכיף בתזמורת? שיש כינורים, ויש כינורים כאלה וכינורים כאלה ומסוגים שונים, ויש כינורים קצת יותר עתיקים היום, ויש צ'לו כזה ויש נבל כזה, ויש מציטיים קטנים וגדולים וטופים מכל מיני סוגים, ושיש לך כל כך הרבה סוגים של כלים, ואתה שומע מה? מנגינה אחת. איזה כיף. למה? כי זה מזכיר לך את איך זה אמור להיות בחיים שלך. כל אחד מנגן בכלי אחר, כל אחד משמיע צליל אחר, אבל ביחד זה נשמע שמימי. כי ככה זה השלום. ככה זה ההרמוניה. זה לא הרמוניה בין כלים שהם זהים זה לזה. זה לא נקרא הרמוניה. הרמוניה זה שיש הרבה כלים וכל אחד יש לו את הייחודיות שלו, וביחד הם מייצרים משהו שהם לא יכולים, אף אחד מהם לא יכול לייצר בעצמו. זה החברה האנושית. אם זה עם, חברה עסקית, קהילה, משפחה, וזה כל המין האנושי ביחד. שנגיע לזה, זה בעצם המטרה של כולנו. ואיך נגיע לזה? לא בחינם. זה יהיה הרבה עבודה. לא למצוא מה לא בסדר אצל הזולת, אלא איך לגרום לו להאמין שהוא יכול לעשות את זה בסדר. מה אני בעלה בטענות שלא בסדר? הוא נולד להיות לא בסדר. כמו שאני נולדתי להיות לא בסדר. אחרת, אם הייתי נולד בסדר, מה הייתי, הייתי מובטל? נכון? תראו לכם, לכולם יש מערכת חשמל מושלמת בבית. אינסטלציה וכו', שיניים מושלמות, כל מושלם. לאף אחד לא יפרנסה. מה אנשים עושים? אתה מתקן משהו ששבור בשביל מישהו אחר. ככה אתה מתפרנס. נכון? אם הכל היה מושלם, אז מה אנחנו מחכים? למה אנחנו עושים? ואיך שאנשים מתלוננים שמשהו שבור? אוי ואבוי, סוף העולם מגיע. למה מי הבטיח לך שהכל יהיה מושלם? להפך. מזה אתה צריך לחרוד. בוא נסתכל על זה ככה. איפה יצאו חברות האנושיות הכי, החברות האנושיות, הציביליזציות הכי, הכי יצירתיות? באיים האקזוטיים באוקיינוס האטלנטי השקט או בקריבים, ששם אתה לא צריך לתרוח הרבה. הבננות והקוקוס והכל, והמנגו והאבוקדו, הכל גודל מסביב. ואם בא לך איזה משהו בשרי ודג וכולי בצ'יק, אתה תופס אותם. מה? אתה לא צריך להתאמץ. מה יצרו שם? לא יצרו שום דבר. אם יורד גשם, אז נרטבת. נו, לא נורא. שם לא יצרו שום דבר מיוחד. איפה התחילו ליצור? הפרט והחידקל ובנילוס, ששם היה יבש חם בצורה נוראית, אבל היו מים. אבל מה? היא לא יכולת לסחוב את המים לבד. היית צריך לבנות פרויקטים של הרבה אנשים כדי להעביר את המים למרחוק וליצור קהילות וערים. שם זה התחיל. אחר כך קצת בני אדם השתפרו, התחילו לפלוש לאירופה. למה? אם לא היית מאורגן מספיק, היית מת קופה בחורף. נכון? אז ככל שהמקום, האקלים, הסביבה יותר מאתגרים, ככה יצרת תרבות יותר מתקדמת. ואנחנו בכלל, עם כל האויבים שלנו מסביב, יצרנו תרבויות הכי מתקדמות. כי אצלנו האויב זה לא היה מזג אוויר, זה היה בני אדם. וזה כדי להתמודד עם ברבריות של בני אדם, אתה צריך להיות הכי יצירתי. הכי יצירתי. בעיקר כשאתה מיעוט. אוקיי, ובואו נדבר על עוד דבר אחד, וזה נסיים את המשמעות של הפרשה הזאת. ספר בראשית קראנו בתחילת ויגש, וקראנו גם בפרשת בראשית. מתחיל, כל התורה כולה מתחילה באות ב', כי זה האות של ברכה. במה מסתיים ספר בראשית? בברכות שיעקב מברך את בניו. ולא סתם הוא מברך את בניו, הוא גם מלמד אותנו שככה אנחנו צריכים ללמוד לברך. בואו נראה. פרק ממחת, פסוק כף, בבראשית. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. כלומר, יש לנו פה כבר הוראה, ככה מברכים. יעקב מלמד אותנו איך לברך. עד היום, ליל שבת, בהרבה בתים יהודיים, האבות מברכים את הבנים, ישמחה, בדיוק במילים האלה, אותם מילים בדיוק עברו כמעט 4,000 שנה. לא השתנו המילים. ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, ואחרי זה, זה נאמר קודם. פסוק ט"ז, פרק ממחת, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק. מאז, כמעט 4,000 שנה, אבות מברכים את הבנים, ואחרי זה הבנים מברכים את אבותם בדיוק באותה לשון. לא השתנה שום דבר כבר 4,000 שנה. וידגו לרוב בקרב הארץ. למה? 12 מזלות, אבל יש לנו בעיה. נכון? יש לנו אדר א' ואדר ב'. מי אדר א' ואדר ב'? הבנים של יוסף, וידגו. דגים, יוסף, מזל דגים. איך אנחנו יודעים? דגים זה לא סמל של שפע? בהרבה תרבויות. יוסף זה השפע? ומה עם זה שיוסף מישון לאסוף? ומה זה אידרה בארמית? אדר, אספה? ומה זה אידרה בעברית? של הדג, האידרה של הדג. דגים. ולמה יש לנו שני דגים בסמל של מזל דגים? מנשה. ואפרים, אדר א', אדר ב'. יעקב מסדר פה את הכל. הכל נלקח תחת אחריות, יש לך עכשיו שום תירוץ, הכל. אבל מה זה עניין של ברכה יברך? תשימו לב, ברכה, גימטריה, כף ב', 22 אותיות. כל הברכה שם, מאלף עטף. אוקיי? ועל כך אומר הזוהר, כהלן. ויברך יוסף. אני לא אקרא את כל המאמר מחוסר זמן, אבל תקראו אותו בבית. הוא קצת יותר מורכב, אבל נתחיל מסעיף שין עין ו' בפירוש הסולם. משום זה, בכל מקום שצריכים לברך ברכות, צריך הקדוש ברוך הוא שהוא המלכות להתברך מתחילה. ואם הקדוש ברוך הוא אינו מתברך תחילה, ברכות אינן מתקיימות. כלומר, כל העניין, עצם המהות של ברכות, זה אומנות. והאדם, מה שנקרא, טוב עין הוא יברך. עכשיו, יש, אומרים, לא, צריך לקרוא את זה יבורך. טוב עין הוא יברך, אל תקרא מברך, יברך אלא יבורך. וזה שאתה יודע לברך, אז אתה מבורך. תפקידו של האדם זה לברך. למה? כי למה אנחנו פה, מה זה האות בית? זה הקו שלמעלה, הקו שלמטה, והקו שמחבר בין הלמעלה למטה. זה למעלה, הקו שלמעלה זה יוסף העולם הבא, הקו שלמטה זה יהודה העולם הזה, והקו שמחבר ביניהם זה האדם שיודע לחבר, כי רק האדם, לא בעל חיים, יודע לצוות ולחבר את העולם הבא לתוך העולם הזה, ורק האדם הזה לכן יכול לקחת את המר ולהכניס בפנים את העולם הבא ולהפוך את זה למתוק. וזה בעצם העבודה שלנו, ליצור את אותו כוח של אותו פלא, שלהכניס את האור, פלא, אותיות א' של האור, לתוך כל מה שאנחנו נוגעים בו. ואיך אנחנו עושים את זה? קודם כל אתה חייב לברך לקדוש ברוך הוא. למה? הוא יעלב אם אני לא אברך אותו? דבר נורא פשוט. הקדוש ברוך הוא משול לשמש. אתם יודעים שהשמש מהירה גם בלילה, נכון? איך יודעים? מסתכלים על הירח ורואים שהירח מחזיר את האור של השמש. מזה אנחנו מבינים שאנחנו מונים לירח, כי אין לנו אור משלנו, אלא רק שאנחנו מחזירים מבורא עולם. ולכן באותה צורה בלבד, אתה רוצה לברך אנשים אחרים משלך? לירח יש איזה אור שלו? לא, אין לך שום דבר שלך. אתה חייב קודם כל לפתוח את הערוץ של הברכה העליונה, ואז אתה יכול להעביר את השפע אל הזולת. ומה זה אומר? שאתה מברך את הזולת, אתה מבורך. כי מרצון אתה הופך להיות לצינור. אתה רוצה שיהיה לך טוב, תדאג שלאחרים יהיה טוב. אתה רוצה שתהיה מבורך, תלמד לברך את האנשים האחרים. תלמד לברך את הזולת. לא, אבל אני צריך את זה לעצמי. טיפש. טיפש. מי שמחזיק את הכל לעצמו, איך אומרים? מי שאוכל לבד? מת לבד. הוא גם חי לבד. ואם תאמר יעקב שברכו אביו ולא ברך את הקדוש ברוך הוא מתחילה, הוא משיב בורא, בשעה שברך יצחק ליעקב, לא ברכו עד שברך את הקדוש ברוך הוא. איך? מאין לנו זה שכתוב, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. קודם כל אתה חייב לחבר את התודעה ואת המחשבה ואת הלב ואת הרצון למקור הברכות. לכן המקובלים אומרים שאתה אומר בברכה ברוך. ברוך. המילה ברוך כבר פותחת את השפע העליון. כי במילה ברוך יש כף בשביל כתר. ריש לראשית חוכמה, בית לבינה ואב לדעת. כבר יש לך כתר חוכמה בינה דעת. שפתחת את התדר הזה, עכשיו אתה יכול להעביר את האור למטה. אתה, א' עטף, אל ה' של מלכות. מא' עטף, מהעולם העליון, אני מושך את זה למטה. כלומר, אנחנו בעצם בריאות של צנרת. אנחנו מניחים את הצנרת הרוחנית, האנרגטית, למשוך אורות עליונים. בלי זה, שוב, תמיד משהו יהיה חסר. איך תהפוך את החושך לאור? איך תהפוך את המר למתוק אם לא תלמד לחבר קודם כל את התודעה שלך למקור הברכות? חיברת, אתה יכול עכשיו להריץ את את הקבלים, להריץ את הצנרת. איך מברכים חולה בבית כנסת? אתה לא אומר שיבורכו ויתרפו כל, לא, אתה אומר מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, אתה כבר מתחיל למי שברך את אברהם יצחק ויעקב, אתה כבר מתחבר בבת אחת לאברהם יצחק יעקב, אנשים שרה רבקה רחל ולאה, אתה כבר לא מתחבר אליהם, אתה מתחבר בעזרתם אל מי שברך אותם. פתחת את הערוץ? אוקיי, הוא יברך. עכשיו אפשר להמשיך ולבנות הצנרת. יש לך טופס 4? אתה יכול להתחבר לחברת חשמל. אין לך טופס, לא עשית טופס 4, אל תתפלא שאתה יושב בחושך. נכון? לא, למה חושך? התחברת לחשמל? לא, אבל בניתי את כל התאורה, את כל הזה, לקחתי את הממש גופי תאורה הכי טובים, הקבלים, כן, אבל אתה צריך להתחבר למקור, לרשת. ראה ריח בני כריח שדה שברכו השם, כאן נמצא הברכה לקדוש ברוך הוא שכתוב השם ברכו השם, שנתברך בקיום הברכות. אחר כך כתוב, ויתן לך אלוהים, כיוון ששדה הוא שהוא המלכות, נתקיים בקיום הברכות, כי כבר הברכות יוצאות ממנה, רק אחר שכבר נתקיימה בברכות, כן זה, ברך יעקב תחילה את הקדוש, מה אתה חושב שאתה מברך? מה אומר יוסף שהוא פוגש את אלוהים? האלוהים יענה את שלום פרעה. קודם כל, הוא מכניס את בורא עולם לעניינים. מה, אתה דתי? יש פה הדתה. הדתה, מה אתה מכניס לי פה את הבורא? מותק, בלי הבורא אין פה כלום. בלי הבורא, אם אתה לא מחובר לרשת, אתה סתם פסולת, לא יודע מה זה. ג'אנק. אוקיי? זה לא עובד. כי כבר הברכות יוצאות ממנה רק אחר שכבר נתקיימה בברכות. כן, זה ברך יעקב תחילה את הקדוש ברוך הוא, אחר כך ברך את בניו. ובורא, בבוקר צריך האדם להקדים ברכות לקדוש ברוך הוא. אחר כך תברך את שאר בני העולם. אל תברך אנשים לפני שברכת לקדוש ברוך הוא. שוב, מה זה ברכת לקדוש ברוך הוא? אתה לא מברך את הבורא כי הוא צריך שתברך אותו. אתה מברך, אתה בעצם מברך לבורא כי אתה מתחבר. למה? אתה מתחבר. אתה מרים את החיבור, הרמת את כל השלטרים, עכשיו יש לך זרם במערכת, אפשר עכשיו, יכול לתת לכל מיני אנשים בוסט. אבל לפני שהתחברת לתחנה הראשית, איך, למי אתה יכול לתת בוסט? יש 18 ברכות השחר, נכון? ברוך אתה השם אלוקי השם, קודם כל הנטילת ידיים, אחרי זה אשר יצא, אחרי זה שחזרת נשמתי בחמלה, ואחרי זה יש לך 18 ברכות, הנותן לסחבי בינה, והכל מתחיל מברוך, שהברוך הזה, עם הברוך אתה פותח את הצנרת, אז אתה פותח, 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 זהו, עכשיו יש לך קו, אתה יכול ללכת לאנשים, לתת להם בוסט, תנסה עכשיו לתת להם בוסט לפני שהתחברת. מה קורה? תיגמר לך סוללה, ואתה לא יודע מה קרה. כי אתה חושב שאני, אתה לא השמש מותק, אתה ירח. אין לך אור שלך, זה לא שלך. אוקיי? כשאתה דואג לקבל מהשמש, אתה יכול עכשיו להעביר את זה לכולם. אתה לא מקבל מהשמש, אתה לא יכול להעביר אף אחד שום דבר. מובן? זה עניין של סוד הברכות. ולכן הפרשה הזאת היא בעצם פרשת הברכות. אז הוא מתחיל עם מנשה ואפרים, ואחרי זה עובר לכל 12 השבטים, וכל מה שהוא אומר להם הוא בעצם מביא לנו את הברכה שיש בכל אחד מהמזלות, ואת היכולת שלנו ללמוד לברך. ואחרי שאנחנו את כל היסודות האלה, אנחנו יכולים לצאת למלחמת החירות שלנו בשבוע הבא. בינתיים אנחנו צריכים בשבוע הזה ללמוד להוציא את כל זה לפועל. שבוע טוב, כל טוב. בהצלחה לכולם.